כאן רשת ב' תרבות יום ה' עם עומר בן רובי. כאן רשת
רשת ב', ערב טוב, תרבות יום ה'. עמק הפרחים, לא רק שיר ידוע ואהוב של אהוב העוזרי, אלא תערוכה חדשה ביוזמת עיריית תל אביב. על כרם התימנים, השכונה שהייתה בת חורגת לעיר, סופחה אליה באיזשהו שלב, תמיד הרגישה קצת מחוץ לתחום. נשמע על התערוכה, מה יש בה, מה אין בה. נדבר עם עוצרת התערוכה, הילד ביטן שלונסקי, וגם עם שי צברי, מוזיקאי וזמר, מושפע רבות מהסצנה המוזיקלית הפורחת והמשגשגת שהייתה בכרם התימנים בשנות ה-70. פרס סוקולוב הפתיע. קרינה שטוטלנד, עורכת העיתון לאישה, היא בין הזוכים בפרס סוקולוב לעיתונות כתובה בשנת 2021. מה אומרת קרינה על השורה הישנה נושנה, על הבנות שקוראות את השטויות בלאישה, איך העיתון נראה בשנים האחרונות, ולמה בכל זאת היא הופתעה כשזכתה בפרס סוקולוב? שיר השבוע מה אכפת לי, אלון ולארצ'יק בשיתוף פעולה עם דודו טסה, ועל ביטול ההופעה של אתי אנקרי, היא רוצה בשנים האחרונות, מטעמים הלכתיים, להופיע בפני נשים בלבד. החוק מקשה על העניין הזה. נדבר עם דינדין אביב, גם היא מופיעה בפני נשים בלבד, והיא אומרת, זו לא הדרת גברים, החירות שלי לבחור בפני מי להופיע. תרבות יום, היי, תימור טל בעריכה, ציפי ברה ואורית שולץ בהפקה, יובל יסוד טכנאי השידור, עומר בן רובי איתכם, 6-7 כמידי שבוע, ערב טוב, האזנה נעימה, תודה שאתם איתנו, מתחילים. עמק הפרחים, אהוב העוזרי ברקע, תכף תבינו למה. הייתם נרחב על כרם התימנים. עמק הפרחים, אהוב העוזרי, בת גאה ואהובה של כרם התימנים בתל אביב, השכונה בלב העיר, שהייתה בת חורגת לתל אביב לאורך כל שנותיה, בשלב מסוים היא כן סופחה לעיר, ועכשיו אנחנו מציינים 120 שנה לכרם התימנים, איך אומרים? בערך. שלום הילד ביטן שלונסקי.
שלום, שלום.
עוצרת התערוכה החדשה, עמק הפרחים. למה 120 שנה בערך, תגידי לי?
כי אתה יודע, כששואלים תימניה, בת כמה את? היא אומרת לך, ככה וככה. וכמה ילדים יש לך? ככה וככה. אז רגע, למה אתה שואל? התימנים ידוע שהם לא אוהבים לנקוף במספרים, מכל מיני סיבות.
קודם כל מחמת עין הרע, כמו הרבה עדות. ובית, בית גם, בוא נגיד, אנשים מבוגרים, לא, אנשים מבוגרים הם גם קצת חשדנים. קצת חשדנים, לא רוצים למסור פרטים.
נכון, וגם באמת, בתקופות מסוימות, לא התנהלו רישומים בכלל, אז הם לא יכולים לדייק בה, בזמן שזה לא התנהל רישום.
אבל נקודת הציון שלנו היא השנה 1881, עליית אלה בתמר, עלייה ש... מסיבות מגוונות שלא ניכנס אליהם עכשיו, לא נחשבה במהלך השנים לחלק מהעלייה הראשונה כל כך משמעותית ותורמת לציונות, למה שהוביל אחר כך להקמת מדינת ישראל. היום אנחנו יודעים שמדובר בחלוצים לכל דבר ועניין, שחלקם אחרי גלגולים שונים, ירושלים וזה, התיישבו, בוא נגיד, איך נגדיר את זה? צפונית ליפו, נכון?
צפונית ליפו, כן, על אדמות שהן בחלקן אדמות של יפו, ובחלקן אדמות של תל אביב, לימים, של לימים תל אביב, אבל אם אנחנו באמת רוצים לדייק, אז אני חושבת שזה, מה אני חושבת? זה פעם ראשונה שמתבצע תחקיר על קרם התימנים, מעולם לא תחקרו את המקום הזה, ואנחנו גם זכינו לתגלית הרועשת הזו שהתימנים בעצם הם החלוצים הראשונים. זאת אומרת, כולנו למדנו בבית הספר שהעלייה הראשונה שמגיעה מאירופה היא העלייה הראשונה והם החלוצים הראשונים. אז זהו שלא, אז מסתבר שזה התימנים. הם הגיעו אמנם דקה לפני העלייה הראשונה, אבל זה בכל זאת דקה לפני.
אבל התערוכה לא עוסקת רק ואפילו לא בעיקר בהיסטוריה הציונית, וגם לא בהיסטוריה של תל אביב, העיר העברית הראשונה, אלא באופי המיוחד, בתרומה המיוחדת, ובדבר הפנטסטי הזה, שבלעדיו גיבורי התרבות שלנו היו נראים קצת אחרת בלעדי כרם התימנים, המוזיקה שלנו הייתה שונה, ואפילו, אפילו אני אגיד, גם הפשע הישראלי, היה נראה קצת אחרת.
לגמרי, תראה, מה שהיה חשוב לי בתערוכה הזו זה להעביר את החוויה שאני עברתי בשנה וחצי תחקיר והיכרויות עם המקום הזה, כי קהילה שמתחילה מעוני חומרי כל כך קשה, הבתים נבנים מבוץ ומפח ומגזרי עץ וכולי, ו החיים הם באמת דלים ברמה חומרית, הקהילה הזו מצמיחה עושר רוחני מטורף. איך מעוני כזה יוצא ונובע כזה עושר?
יש אצלכם, יש בתערוכה, אגב, שנועם בר עיצב בצורה מרשימה ביותר, זאת תערוכה חווייתית, זה להגיע לבית העיר ברחוב ביאליק בתל אביב, להיכנס לשם, וזה מה שנקרא, כמו שזוהר הגוב הישר, רגליי פוסעות בכרם. ממש אתה מרגיש ככה מכל הכיוונים, כולל ההקשרים המוזיקליים, אבל יש משהו שהוא די יוצא דופן, אני רוצה שתתייחסי אליו רגע. אתם שם תולים בגדול גם מעין מחווה לגאולה כהן, בת השכונה, ולידה גיבורי המסעדות הגדולות, אהובה עוזרי, גיבורי התרבות דקלון וכו', אבל גם העבריינים הגדולים שפרסמו את השכונה, מה שנקרא אולי שלא בטובתה, באמצע המאה ה-20. הכל ביחד.
תראה, טוב, אני אגיד לך, טוב זה עניין של השקפה. כשאני מתייחסת לתרומתם של אנשי הכרם, אז גם העניין של של הפשע המאורגן הראשון בישראל, בואי נה, זו חתיכת תרומה. בן גוריון בעצמו אמר, אם אין לנו גנב, אין מדינה. עד שלא יהיה גנב, לא תהיה מדינה. היה לי חשוב את כל הדמויות האלה לרכז יחד, מכמה טעמים באמת. פעם אחת, השכונה זוכה פה לתהילה מהממת. לחיות בשכונה זו חוויה מאוד חזקה, זו חוויה מכוננת. וכשאתה בשכונה, כשקורים כל מיני אירועים, כמו לוויות, כמו שמחות, כמו חפלות בכרם התימנים, כולם יוצאים החוצה וכולם שמחים ביחד. אף אחד לא מתחיל לשפוט את השני, רגע, הוא ישב על רצח, והיא זה, והיא זמרת, והיא הייתה בלחי. זה לא מעניין. מה שמעניין זה אדם לאדם לאדם לאדם. זה מה שמעניין.
בואי נצרף, אני רוצה לצרף לשיחה. מישהו שאני מאוד שמח שהוא הסכים לדבר איתנו, על כרם התימנים. שלום שי צברי, מוזיקאי, זמר.
אהלן עומר, מה שלומך?
בסדר גמור. כרם התימנים בשבילך, לא גדלת שם, גדלת בבת ים, לא רחוק, אבל המוזיקה שלך והחיים שלך היו נראים אחרת ונשמעים אחרת לגמרי, אלמלא הכרם, נכון?
אני חושב שהחיים של כולנו היו נשמעים אחרת בלי הכרם. התופעות שהתחילו בכרם הן תופעות ישראליות מאוד משמעותיות במוזיקה, וצמחו שם הדברים הכי מדהימים שצמחו במוזיקה הישראלית, החיבורים הכי גדולים והכי מרגשים של מוזיקה מזרחית ומערבית ואשכנזית ומזרחית וספרדית, מזרחית על כל גווניה וגם תימנית.
אז זהו, בוא תרחיב לנו לרגע.
אני חייב אבל להגיד שיש משהו בתערוכה הזאת ש... דובט לי את הלב, זה אנדרסטייטמנט. הכרם התימנים הוא כבר נטול תימנים. החברים שלי קוראים לו הריביירה הצרפתית.
כן, הצרפתית.
והוא הפך להיות מעונם של עשירי יהודי העולם, וזה באיזשהו אופן גם קצת מוקד להלבנת הון.
תשמע, שי, אבא שלי גדל בפלורנטין, תל אביב.
שחוגגים את זה שהלבינו את הכרם.
אבל אבא שלי גדל בפלורנטין, תל אביב. איפה היוונים שם והסלוניקאים? גם הם כבר לא שם.
הם לא שם, אבל זאת נשארה עדיין יחסית שכונה של המעמד הבינוני.
הבנתי, מה אתה מתכוון.
היא לא נוקצה, היא לא כתם שחור בלב העיר הלבנה. וקצת מרגיש שחוגגים את הניקוי של תל אביב.
אז תכף נחזור לעניין של המוזיקה.
אני לא משתגע על זה.
הילד, בואי תתכסי לזה קצת באמת.
שמים פה לפשע המאורגן, במקום לשים לב לתרבות הבאמת עשירה, שבאמת השפיעה על המוזיקה הישראלית.
אז בואי אני אגיד לך, שי,
אגב... שי, אני חייבת, אני חייבת, אבל שנייה אחת להעיר, בבקשה. שי, קודם כל, תדע לך, אתה היית אצלנו בבית ביאלי כמה פעמים, ואני מתה עליך. זה אחד.
תודה.
שתיים, אני מחכה ומזמינה אותך אישית לבוא לתערוכה, כי אתה לא היית בתערוכה, ו... אז חבל כאילו על האמירות האלה, כי הם לא במקומן. זאת אומרת, תבוא לראות את התערוכה, ואז אני אשמח שתגילי מה דעתך.
חגיגה מוזיקלית שלמה בוודאי יש שם.
יש פה באמת שיר הלל, יש פה שיר הלל לתרבות הזו. וזה לא מושתת אך ורק על הפשע, אבל כן, הפשע בהחלט תופס מקום. אבל כמו מצדות הפתיליה שמככבות עד היום, שימשו תל אביב, הצמיחה של המוזיקה המזרחית, החלוצים הראשונים של הראשונה, מגדירים אותם ככה בהיסטוריה, חיי הדת והמסורת, עוד איזה סדרת תסקיטים מהממת שכתבו אור מצה ואלכסה לרנר, עם כוכבים כמו יהודה קיסר ואבלין הגואל ואורי גבריאל ויניב ביטון וגבי אמרני ונטע גרתי. יש פה חגיגה צבעונית, תוכנית, שמביאה את כל הריבוי של כרם התימנים, כל היופי הזה בתוכן ובצבע, מביאה את כל הריבוי בריבוי. חשוב היה לי מאוד לשים את הריבוי הזה, את הפסיפס המטורף הזה, פה בחלל, בארבע קומות של חלל עם 10 מטר גובה, וזו באמת חגיגה. שי, אני מחכה לך.
לדעתי הוא יגיע לשם, ולו מתוך סקרנות גדולה. שי, תגיד, בוא תתייחס רגע, בשנות ה-70, אנחנו אומרים להקת צלילי הכרם, ולהקת אהוד, שאומנם לא באה מהכרם, אבל הסתובבה שם הרבה מאוד, אלה לא היו להקות של מוזיקה מזרחית, זה היו להקות הרבה יותר גדולות מההגדרה המצמצמת הזו. תסביר לנו למה, למי שפחות זה, מה היה במוזיקה שלהם שהוא היה כל כך ישראלי וחדשני?
אני חושב שכל בני הדור האלה, מה שאפיין אותם, זה החיבורים שהם עשו, שהיו מאוד אינטואיטיביים, אבל גם מאוד מאוד חכמים, בין סוגים שונים של מוזיקה שהגיעה לפה עם כל ההגירות שהגיעו לפה. מדובר על אנשים שגרו בכרם אבל התחנכו בפנימיות או בקיבוצים, ושם הם ספגו כל מיני מוזיקה רוסית ומוזיקת קלייזמר, והם הביאו גרסאות של המוזיקה הזאת לתוך המוזיקה שלהם, וביצעו אותם, ביצעו את המוזיקה הזאת מחדש. אז זה גם מוזיקה רוסית ואשכנזית, גם מוזיקה מרוקאית וגם מוזיקה עיראקית. אני חושב שהראשונים שעשו את זה, זה השובלים, היו מלכי החפלות של הכרם.
נכון, יש להם מקום מאוד מכובד בתערוכה הזו,
כולל... יש להם מקום מאוד מכובד, רגע... אם אתה שומע התלטות שלהם, אתה לא יכול...
נכון, אבל שי, ראיתי שם תמונות, איזה תמונות, ועל... תמונות היסטוריות שראיתי אתמול, עשיתי איזה מין ביקורון ככה לפני פתיחת התערוכה. שם אוצר ארכיוני מדהים שהגיעו אליו החבר'ה, שבאמת רואים את את השובלים מזמן אמת, ובלעדיהם לא הייתה כל הסצנה אחר כך שהפכה להיות מיינסטרים של מוזיקה ישראלית, מזרחית ומערבית גם יחד.
לגמרי, זמרי המוזיקה המזרחית.
הילד, עד כמה היו מעורבים חבר'ה מהכרם, מוותיקי הכרם, בעיצוב של החומרים, בעיצוב של התערוכה, בכלל בבנייה של כל הדבר הזה?
תראה, מה שלי היה מאוד חשוב, מאחר ואני לא תימניה, וגם נועם לא תימני, מאוד היה לי חשוב להכניס חבר'ה תימנים לתוך עבודת החשיבה והעיצוב, וזה היה מצוין, כי הם הביאו את הבית, הם הביאו את הילדות, הם הביאו את התרבות, ויחד עם זה אנחנו בנינו פה את כל התזמורת הצבעונית והמשגעת הזאת. אנשי הכרם, האנשים שהיינו צריכים להגיע אליהם, הגענו להם והם שיתפו פעולה נהדר.
טוב, עכשיו העבודה של עיריית תל אביב אולי זה באמת לגרום לכך שתערוכה מהסוג הזה לא תהיה תפילת השכבה לכרם התימנים.
אני חושב שהשאלה הגדולה שעיריית תל אביב צריכה לשאול את עצמה זה אם היא רוצה שתופעות כאלה יחזרו על עצמן בתוך העיר העברית הראשונה, בתוך תל אביב. עיריית תל אביב צריכה לשאול את עצמה האם העיר הופכת להיות עיר לעשירים או עיר לאנשים שיכולים ליצור בה. כי לאנשים שיש להם, שהם צבעים ויש להם קצת פחות כסף, קצת יותר כסף, יש פחות עניין ליצור, הם רוצים לצרוך, הם לא רוצים, הם לא באים ליצור תרבות עברית חדשה. אני חושב שזאת השאלה הגדולה פה, וזאת השאלה הכי עמוקה. האם תל אביב יהיה העיר שממנה תצא הבשורה בעוד 10 שנים או לא? או שתהיה העיר של אדוני הארץ? וזאת שאלה מאוד מאוד עמוקה. אני חושב שכל מי שאחראי על תרבות ובכלל על החיים בתל אביב צריך להתעסק עם השאלה הזאת, בלי קשר למוצא שלו. כי אני חושב שזאת שאלה שממש, אנחנו נמצאים ברגע שהוא ממש היסטורי. זה להיות או לחדול בעיניי.
איילת, מתי אפשר לראות את התערוכה?
החל מהיום, הפתיחה של התערוכה היא היום, בשבע בערב, עד 11 בלילה. ומהיום עד סוף נובמבר אפשר יהיה ליהנות מהתערוכה הזו כל השבוע פרט לימי ראשון.
הכניסה בתשלום.
הכניסה בתשלום סמלי, מסובסד חזק על ידי עיריית תל אביב יפו, שלהם אנחנו גם שייכים, לשמחתי הרבה. וגם הפתיחה היום תהיה עם ראש העיר האהוב שלנו, רון חולדאי.
הילד ביטן שלונסקי, עוצר את התערוכה עמק הפרחים, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לכם.
שתהיה לכם תערוכה מוצלחת. שי, אנחנו מסיימים עם שיר חדש שלך, שגם הוא מושפע קצת מהכרם, נכון? כן?
גם הוא עושה את הערבובים האלה בין, כן, בין מוזיקה מרוקאית לאתיופית, זה בסוף התערובת הזאת, הבלנד הישראלי, זה מה שכל כך אנחנו אוהבים לעשות פה, להרבה ולהתערבב. את זה צריך לחגוג ולשמר.
לגמרי, לגמרי.
אז הנה זה ברקע. שי צברי, תודה רבה, ילד ביטן שלונסקי, תודה לשניכם, מכור לאהבה, שי צברי, חדש. תודה. תגיד מכור לאהבה, מכור לאהבה, מתי מתי, מתי תמצא את המכורה שלך, תגיד מכור לאהבה, מכור לאהבה, מתי מתי, מתי תדע, מתי תבוא תקווה, די, כבר בכיתי ים, כבר נשבר הלב של העולם, כי בלעדיה אני חי, חי ולא קיים. 30 שנות יצירה מוזיקלית של אתי אנקרי, הייתה אמורה לחגוג את זה השבוע על הבמה, במופע כפי שנוהגת בשנים האחרונות, מול נשים בלבד. ברגע האחרון היא ביטלה את ההופעה, בעקבות האיסור על קיום הופעות נפרדות באולמות ציבוריים. נשמע תכף את אתי אנקרי בקטע מתוך ראיון שנתנה השבוע, נגיד שלום קודם כל לזמרת ולמוזיקאית דינדין אביב. שלום דינדין.
שלום עומר.
הופתעת מהביטול הזה?
כן ולא, כלומר, די הייתי בהלם יותר מלהיות מופתעת, כלומר, צפינו שעלול לקרות לנו, לאחת מאיתנו, דבר כזה לא ידענו למי זה יקרה ראשונה, והנה זה קרה לאסתר, למובילת השבט.
כן, מתי דינדין הופעת את בפעם האחרונה בפני קהל מעורב, תזכירי לנו?
בפני קהל מעורב, אני שלוש שנים בערך.
ומדובר בהחלטה אישית שקיבלת עם עצמך.
עם עצמי, לגמרי עם עצמי.
בוא נשמע רגע את אתי אנקרי מדברת השבוע בראיון לכאן רשת ב', היא דיברה בתוכנית קלמן ליברמן, נשמע אותה ונמשיך.
אני אומנית בארץ ישראל, ויש לי זכות כמו לכל אומן אחר לפתוח קהל, ושזה יהיה רק לנשים דתיות, לא כי אתם מוגבלים, כי אני מוגבלת. למה אני מוגבלת? כי אני רוצה לקיים את ההלכה. זה הכל. אני לא יכולה לפתוח עולם ולהזמין רק את מי שאני רוצה. אני רוצה להזמין כל אישה, גם ערבייה, גם נוצריה, גם יהודיה, שרוצה לבוא להופעה שלי. אני רק לא רוצה להזמין גבר, לא כי אני לא אוהבת גברים, אני מאוד אוהבת גברים, כי ההלכה מונעת את זה ממני. ואני רוצה לקיים את ההלכה, כי זאת החירות שלי. בואו נבין את זה. לקיים הלכה זה חירות. זה לא עונש. אל תענישו אותי בגלל זה.
כן, דינדין. מה המחיר שאת וחברותייך משלמות על ההחלטה הזו?
אני חושבת, אומר, שלכל החלטה בחיים, זה גובה מחיר. כל החלטה. מה אני חושבת? אני חושבת שהיא דיברה, היא דיברה בשם כולנו. אנחנו המון נשים שמרגישות את אותה הרגשה. אנחנו ציבור שחי פה, שפועם פה, שמשלם מיסים, שממלא חלק, כפי תפיסת עולם הישראלית, חלק מהחובות. אנחנו רואים, אנחנו משלימים לדעתנו, כן? אנחנו משלימים חובות בצורה אחרת. אבל באמת, אני מאוד מזדהה עם הדיבור שלה. מאוד.
עכשיו, מדובר על חוק שאוסר הפרדה במקומות ציבוריים, כלומר, תיאורטית אתן יכולות הרי לזכור מועדון או מקום פרטי ולהופיע בו, נכון? ואז להחליט מי נכנס או מי לא, או מי לא נכנס ומי כן נכנסת.
נכנסת? לא. בעיקרון כן. היום, כן, אנחנו נאלצות היום לעשות דברים כאלה. לפעמים, אנחנו לא כל כך יכולות, כי זה מאוד יקר.
זאת אומרת, העניין הוא כלכלי, נכון? יש פה מחיר כלכלי. אמרה לי אתי אנקרי בזמנו, הנהלות של פסטיבלים.
יש פה מחיר כלכלי, ויש פה מחיר תפיסתי.
לא נותנות לנו, כן.
כן, יש פה גם מחיר תודעתי. אני חושבת שכחברה, אם אנחנו... כלומר, אני חושבת שמה שהכי חסר פה אומר, זאת הסברה. אנחנו לא כל כך לומדים, אנחנו הרבה כועסים אחד על השני, אנחנו תורכים לא להבין על בסיס של אי ידיעה. ואני חושבת שאם אנחנו נסביר, נלמד אחד את השני, אחד את השני, וואי, פתח לנו, זה גאולה, זה ימות משיח. כאילו אני מרגישה שיש לנו עכשיו פתח לשיח, מה זה חשוב, שהוא לא רק בין, שקשור בשיח ההלכתי או שיח בין פערי התרבות, אלא הוא שיח שקשור לבין אדם לחברו. זה משהו מאוד 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 עמוק. של תודעה ציבורית.
מה את אומרת על המושג הדרת גברים שמתלווה לשיח הזה?
אני חושבת שהוא מוטעה. הוא כל כך כואב לי. אני לא רוצה. הייתי הסבירה את זה כל כך יפה. אנחנו לא רוצות. אני לא רוצה גברים. מאוד אוהבת, מאוד מצער אותי. שההלכה, מאוד מצער אותי שזה המצב. אני מחכה למשיח שישנה את ההלכה הזאת. להשתנה, כי ברור ש...
אבל את יודעת שאפשר גם להתווכח לגבי הקביעה הזו, שמתבססת על אמירות של חכמים במהלך הדורות. אנחנו לא מדברים הרי על ציווי מהתורה. בעניין הספציפי הזה, אנחנו יודעים כשהציווי התלמודי מדבר על משהו אחר, על קול של אישה בזמן של קריאת שמה, האם זה מפריע או לא מפריע.
למה? ועניין... יש לי
רגע,
שאלה
רגע,
פשוטה.
רגע, רק תני לי לסיים. כן. ועניין השירת נשים הוא משהו שגם הוא נתון לפרשנויות ולוויכוחים, כולל דיונים הלכתיים, מה מותר ומה אסור. ועכשיו, האם את יכולה להבין את החשש מפני מדרון חלקלק בהפרדה בין מגדרים, בין קבוצות אוכלוסייה שונות. האם את יכולה להביא את הטענה הזאת ואת החשש הזה?
אוקיי, אני לחלוטין מבינה אותו. והראיה של 70 פנים לתורה, והראיה שכל אחת בעצם, כל אחד הולך, יש המון המון, יש המון המון צורות ליהדות, אנחנו רואים, יש המון זרמים, וזה לגיטימי, כמו שיש גם, גם בכל הסוגי המגזרים יש המון זרמים, גם בזר, גם בחילונים, כלומר,
נכון,
כאילו,
נכון.
יש המון המון
אנחנו תפק. מדברים על ספקטרום רחב ביותר.
נכון, של המון 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 נשים נכון. שולחות בחומרה של ההלכה, אוקיי? זאת הלכה, אוקיי? אנחנו לא יכולים להתווכח על זה שזה לא הלכה.
אבל, אנחנו, הלכה. אבל אנחנו גם לא מתווכחים כן. על העובדה שאת ואתי וזמרות כן. נוספות בוחרות להחמיר. כן. עכשיו השאלה היא, במקומות שבהן אחרים או אחרות בוחרות או בוחרים להקל, ואני רוצה לשאול אותך, האם האיסור מבחינתך הוא עלייך להופיע בפני גברים, או על גברים לשמוע ולראות אותך שרה?
האיסור, האיסור הוא עליי, אוקיי, עכשיו אתה נכנס איתי להתפלפלות, אני לא טובה בזה.
לא, רק שתגידי לי איך את רואה את זה.
אני לא, אני לא תלמיד חוכם.
טוב, אז יודעת מה, אז נסיים במשהו אחר, נסיים במשהו אחר.
למה נסיים? אנחנו רק התחלנו.
סיימי לספר לי, כי אני לא יכול לזכות לראות אותך מופיעה, אז ספרי לי איך נראית הופעה של דינדין נביב בפני קהל נשי בלבד, במה זה שונה אם הקהל היה מעורב.
אוקיי, אז במה זה שונה? זה שונה בזה שאני יותר משוחררת, אני יותר פתוחה, בזה שאני לקחתי על עצמי לא לשיר, זה קרה לי גם לאט לאט, ביום שהחלטתי שאני לא רוצה לשיר מול גברים, זה היה קודם כל, זה התחיל מהרצון שלי להתערב לבורא יותר, ללכת יותר עדוק ולהתחבר, ואז ראיתי איך זה, והמשכתי לשיר רגיל, אמרתי בלי נדר, אני לוקחת שנה לעשות את זה, כי זה תהליך. ובזמן שהתחלתי להופיע רגיל, שהמשכתי, ראיתי את התנועה שלי, מתחילה להצטמצם, טווח התנועה שלי מצטמצם, הלב שלי לאט לאט נסגר, כלומר, הרגשתי שהבחירה הזאת גם השפיעה עליי, באופן האישי, אוקיי? וראיתי, וראיתי את ההשפעה, ואחרי זה שהתחלתי להופיע רק מול נשים, וואו, זה פשוט מדהים מה שקרה שם. נפתחה אומנית חדשה, נפתחה דרך חדשה, נפתח איזשהו חלל, תראה, כשרק נשים נפגשות ביחד, קורה שם משהו שלא יכול לקרות בין, שיש גברים ונשים ביחד. אותו דבר גם מול גברים, אני חושבת שגם גברים צריכים ליצור לעצמם את ה... זה גם, מה זה צריכים ליצור? לאפשר! אפילו בוא ניקח את זה לא, אני לא רוצה, אני רוצה להפך, שגברים יאפשרו לי ויבינו את המקום הזה שלי, אני רוצה שנבין אחד את השני, אני לא רוצה שנכעס, אני לא רוצה שנדיר חס ושלום, זה לא בא ממקום של הדרה, זה בא ממקום של אני לא יכולה, יש לי הלכה אחד, ויש לי גם רגש שהתלווה להלכה הזאת.
טוב, אז מהנקודה הזו היינו יכולים להמשיך להתפלפל שעות, מה אומרת ההלכה, אבל לא נעשה את זה, כי אני לפחות את הבחירה שלך מכבד מאוד. דינדין אביב, תודה רבה.
שם
ישמור
אותך, תודה,
אומר, כל טוב. אמן, כל טוב. אמן. פרס סוקולוב לשנת 2021, עכשיו בתרבות יום ה', אנחנו רגילים שהפרס הזה הולך לתחקירנים שמפילים ראשי ממשלות, מכניסים נשיאי מדינה לכלא, או עושים סרטים נוקבים שנוגעים ביחסי ישראל והפלסטינים, במיקום של ישראל במרחב ובתוך העולם הערבי, ופתאום מגיעה הבשורה שאותי לפחות הפתיע מאוד, בטח לא רק אותי. הזוכה השנה בפרס סוקולוב, או בין הזוכים, היא קרינה שטוטלנד, עורכת העיתון לאישה. שלום קרינה.
שלום עומר, מה שלומך?
בסדר גמור.
כיף לדבר איתך.
גם איתך, וברכות גדולות ורבות מכל הלב.
תודה, תודה. זה באמת כל כך מרגש, ומה שאמרת עכשיו על זה שזה מפתיע ולא מובן מאליו, אני מסכימה, ואני חייבת בהקשר הזה להגיד תודה לחברי ועדת פרס סוקולוב, כי בעצם מתן הפרס הזה, הם ביטאו הכרה בחשיבות של מגזין לאישה, שכבר 75 שנה זה באמת המגזין הנפוץ והמצליח בישראל, אבל לפעמים אנשים גם מסתכלים על זה בצורה... בצורה שלא קשורה למציאות.
אז זהו, אז השאלה הראשונה שלי הזאת. היא, ואני מבין שגם את הופתעת, והשאלה היא למה? תגידי לי, למה זה מפתיע בעצם?
אני אגיד לך, יוצא לי לפעמים לפגוש אנשים שאומרים, אני לא פותח לאישה, ובד בבד גם מעידים, מתנסים על עיתונות נשים. עכשיו באמת, כשאתה מתחיל לדבר עם האנשים האלה שמעקמים את הפרצוף, אתה מגלה, הם בחיים לא פתחו את לאישה. יש להם איזושהי תפיסה שתחומי עניין שהם נתפסים בתור נשיים, אולי מוגדרים מראש כפחות רציניים, אבל מה יש ולאישה, זה כנשים הכל מעניין אותנו. מעניין אותנו, כן, גם לבוש, אבל גם מאבק באלימות נגד נשים, גם מה הטרנדים האחרונים באיפור, וגם הרחבת תפיסות של מודל היופי, קידום סובלנות כלפי האחר, הכל. היום בעצם זה גם תהליך נורא מעניין שאפשר לראות שעבר על כל העיתונות. פעם אולי אלה דברים האישי היה בתוך עיתונות נשים, אבל היום בכל כלי התקשורת, כשהם מדברים עם אנשים, שואלים אותם על החיים האישיים שלהם, נושאים של יחסים וזוגיות ומשפחה, אתה לא תמצא כמעט כלי תקשורת שלא עוסק בזה באופן קבוע בתמיד שלו, כי אתה יודע מה גילו, מה כולם גילו? שזה מה שהכי מעניין אנשים.
כן, במובן הזה...
האישי הוא הפוליטי והאישי הוא תמיד הכי מעניין, ולכן זה...
ובמובן הזה, מגזיני אנשים, עיתוני אנשים, ולאישה אולי בפרט, הקדימו את זמנם, אבל השאלה היא... האם ברגע המסוים בהיסטוריה של העיתונות הישראלית, המשפט הזה, הכל כך ידוע מאשר ישנן בנות של להקת הנחל, על הבנות שקורות את השטויות בלאישה, נכון? אני מצטט נכון?
נכון.
האם היו רגעים מסוימים שזה היה נכון? או שגם זה היה בעיני המתבונן?
אז תראה, קודם כל, אני חייבת פה, בהקשר של הפרס, להעמיד דברים על דיוקה, מדברים על מהפכה שעשיתי והכל. אני הגעתי לתוך עיתון לאישה שהיה מאוד מאוד פמיניסטי כבר. הלכה אותו במשך 15 שנה, עורכת מדהימה בשם אורנה נינר, שעשתה שם מהפכות מטורפות. היה מדור פמיניסטי, הם היו, אני חושבת, המקום הראשון ששם בסוף השנה את התמונות של כל הנרצחות, כל הנשים שנרצחו על ידי בני זוגן באותה שנה. וזה נושאים שדיברו וצעקו אותם.
רגע, אבל עירום חלקי, כמו שהיה מאוד נפוץ בלאישה, בשנות ה-80 קראו לזה עירום חלקי, ואני זוכר טוב מאוד את עיתונה לאישה, בעיקר מקליניקות של רופאים ורופאות, ממספרות, מכל מיני מקומות כאלה, והשאלה היא, האם תמונות מהסוג הזה כבר לא נמצאות היום בלאישה?
לא, בוודאי שהן לא נמצאות בלאישה. אנחנו עוברים, צריך לזכור גם, העולם עצמו עבר שינוי ועבר מהפכה. אני אתן לך דוגמה, אפילו לא מזמן הייתה איזושהי מישהי שרצתה בעצמה להצטלם בצורה מאוד 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 נועזת וחשופה. אני יעצתי לה, אני חשבתי שזו טעות, כי כאן זה לא תואם את המסר. למה? עירום, אם יש איזושהי דוגמנית או שחקנית שהעירום זה חלק מהסיפור שלה, או כמו למשל אילון נופר שהצטלמה בחזה חשוף, מייסדת מיומנה שהצטלמה בחזה חשוף כדי להציג את הצלקות שלה בעקבות קריקת השד שהיא עברה, יש
שזה היה מהלך מאוד אמיץ מבחינת העיתון לאישה, להציב את זה על השער, נכון?
כן, האומץ הראשוני היה שלה, אני חייבת לשתף כאן ולהרים לבחורה המדהימה הזאת. אנחנו כבר, הייתה כתבה על אילון עם תמונות רגילות שהייתה אמורה להיכנס ולרדת לדפוס. ואז ממש יום לפני כן היא הרימה אליי טלפון, השיגה את הטלפון שלי והתקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי, עברתי לפני כמה ימים את ניתוח הקריטה. תגידי, יש לך אומץ לעשות שער, אני מוכנה להצטלם לשער, בחזה חשוף שיראו את הצלקות, להראות לנשים שזה לא נורא כל כך, וגם לא חייבות לשחזר. אז עומר, אני חייבת להודות שזאת פעם חששתי, בחיים לא ראיתי איך נראה חזה נשי אחרי קריטה, איך הצלקות האלה נראות, והיא שלחה לי תמונה כדי שאני אראה. אפילו קצת חששתי לפתוח אותה, נתתי לאחת האורחות במערכת, והיא אומרת לי, וואלה, נראה מצוין. ואז אני הסתכלתי ואמרתי, וואי, נראה מצוין. אז עכשיו אני לא מפחדת יותר, ואני חושבת שעכשיו כל מי שראתה את השער החזק הזה בעיתון או באינטרנט, אז היא גם לא מפחדת. זה מה שאנחנו תמיד מנסות לעשות, לנרמל דברים שונים, להראות שהכל בסדר, שהמודלים השונים הם טובים.
האם העיתון האישה את מחשיבה אותו כיום עיתון פמיניסטי, או חלק ממאבק פמיניסטי במוצהר?
לגמרי, לגמרי, אבל אני חושבת שהפמיניזם היום זה בעצם זכות הבחירה. אז גם אם אנחנו כותבות על... יש הרבה לכאורה סתירות, אתה יודע, אתה מצד אחד מעביר המון המון מסרים של תאי שלמה עם עצמך.
הנה, עכשיו, כרגע דיברתי פה עם דינדי נביב, אתי אנקרי נאלצה לבטל השבוע הופעה. מתוכננת 30 שנה לתחילת הקריירה שלה, כי החוק לא מאפשר לה להופיע בפני קהל נשים בלבד. יש עמדה לעיתון לאישה, נניח, בנושא כזה, שהוא אולטרה זכות האישה לבחור.
תראה, אנחנו באמת, בזכות האישה לבחור זאת, אנחנו כל הזמן, הדיון הוא גם עם עצמנו. מה שחשבנו בעבר הוא לא בהכרח מה שאנחנו חושבות היום, ומה שנחשוב בשנה הבאה. הדברים הולכים ומתפתחים ומשתנים, ואתה חש גם את השינוי שקורה בחוץ מהתקדמות הלאה.
מה שהיה מאוד פופולרי בעיתון לאישה במהלך השנים, או במהלך עשרות השנים, זה במה מאוד נרחבת לעולם זוהר ישראלי, לתעשיית הבידור, לתעשיית הדוגמנות, שכוללת בעיקר נשים. אתם עדיין שחקות על המגרש הזה, כמו פעם?
אנחנו, המגרש גם השתנה. אנחנו כרגע בעצם, מכיוון שכל כלי התקשורת עוסקים בנושאים האלה, פעם אולי זה היה יותר בלעדית לנו, אז אתה בעצם מתחרה עם כל כלי תקשורת אחר על אותם סיפורים, על אותם מרואיינים. אני אגיד לך, אבל מה כן השתנה בהקשר של עולם הזוהר, וזה שינוי של תחום התקשורת. אם פעם היה מספיק לשים מישהי מפורסמת ויפה על השאר, וכולם היו נכנסים לקרוא וכולם היו קונים, היום בגלל שיש כל כך הרבה כלי תקשורת, בגלל הריבוי, זה כבר לא מספיק. אתה צריך שגם אם זו מישהי מוכרת ומפורסמת, שיהיה לה סיפור אישי חזק מאוד מאוד מעניין, שהיא טרם סיפרה, שיש לה איזשהו חידוש ברעיון עבורנו, ורק אז אנשים יתרחו להקליק, או אנשים יתרחו לקנות. אז אנחנו משחקים על זה, כן, אנחנו יודעים שרואים שאנשים אוהבים לקרוא על נשים ידועות, מפורסמות, השאר הזה בכל זאת צריך לזכור, מוכר גלם. אבל כן. בתוך כל זה צריך
עדיין.
לזכור שיש...
עדיין, כן. טוב, אני רוצה שאלה אחרונה, אם איבגי, משה איבגי, את הרעיון הבלעדי שלו לא היה נותן לתוכנית המקור אלא לעיתון לאישה, היית עושה איתו איזושהי כתבת שער?
בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן זה לא היה קורה, אנחנו לא נותנים במה. אנחנו גם באבולוציות שעברנו למשל, בחיים לא תמצא מישהי שמתראיינת אצלנו רק היא אשתו של. היא תתראיין עם אשתו של, וגם יש לה דברים מעניינים שהיא עושה בזכות עצמה ולמען החברה, או אישה נורא נורא מרשימה. זה תהליכים שעוברים, אנחנו מאבדות עם עצמנו כל הזמן, אנחנו בודקות את עצמנו באופן שבועי, וכשאני מדברת על בודקות את עצמנו, זה חשוב לי להגיד דבר אחרון, שבאמת אולי הפרס, אני קיבלתי אותו, אבל הוא לא שלי, הוא מגיע למערכת המושלמת של לאישה, של נשות מקצוע באמת מהשורה הראשונה שיש בישראל, שגם יש להן גם כישרון על וגם ליבן במקום הנכון, ומימי מוזס עשתה לי דבר אדיר כש... נתנה לי לפני כמעט 7 שנים את ההזדמנות לעבוד איתן ולהכיר אותן.
אז אנחנו בפרגון הזה נסיים. קרינה שטוטלנד, העורכת הראשית של העיתון לאישה, קלת פרס סוקולוב, שנת 2021. תודה על השיחה הזו.
תודה לך.
ברכה והצלחה. כשאני כותב אני מדלג על שורות, מצייר הכבוד, לא יודע לאן. כשאני קורא אני חוזר על שורות, מאבד נקודות שחורות על הדף הלבן. אבל לא אכפת לי, נגמר היום ואני אוהב אותך. אולי אגיד את זה אחרת, ואולי בלי טעם ובלי עופרת, אבל לא אכפת לי, נגמר היום ואני אוהב אותך.
היי, זה יופי. זה שיר השבוע שלנו, אלון ולארצ'יק חדש, מה אכפת לי, שלום אלון.
שלום, שלום עומר.
מה שלומך?
אני שלומי מצוין האמת, בגלל כל העניינים האלה גם.
מה זה העניינים האלה? שיר חדש עושה לך טוב על הנשמה?
בטח, שיר חדש שאוהבים גם, זה לא שיר, זה שיר חדש לא בעיה להוציא, בעיה להוציא שיר חדש שאוהבים.
אוקיי, בוא, זה מעניין, איך אתה מזהה שאוהבים?
אני לא יודע, מזהה אחר כך, כשיש... כן.
אתה מדבר על זה שכשאומן מוציא שיר, הוא לא יודע ביום שהשיר יוצא, האם בכלל ישמיעו את השיר הזה, נכון? אפילו כשאתה אלונו לארצ'יק, כשחגג 70 ונמצא כבר 50 שנה על הבמות.
אז אם אתה אלונו לארצ'יק והיית בלהקת כוורת, ישמיעו את זה 4 פעמים. אבל לא 400, זה הבדל גדול. זאת אומרת, בגלל שאתה מוכר, אז יעשו לך את הג'סטה, אבל זה לא אומר כלום.
למה? כי צריך, אז בוא, אני רוצה להמשיך אותך בקו הזה, כי צריך באמת את ה-400 השמעות האלה, כדי שהקהל יצליח לקלוט בתוך כל מה, הצפת המידע הזו, שקרה פה משהו חדש, היה לנו לארצ'יק הוציא שיר חדש?
כנראה שכן, כנראה שכן. תשמע, זה כבר, אתה מדבר על יחסי אנוש עכשיו, לא על מוזיקה, זה גם קורה בסדר פסח, אתה יודע, אתה יכול להרגיש אם אוהבים אותך או לא במשפחה או לא.
הבנתי.
וכמה מהם אוהבים אותך וכמה לא, או פחות.
אז אתה בתחושה טובה עם השיר החדש, כתבת אותו ביחד עם דודו טסה, ואני מבין מהשיר הזה שבסוף האהבה מנצחת והיא חשובה יותר מהכל, הבנתי נכון?
השיר הזה הוא על קושי לדבר על רגשות.
זה קושי אישי שלך או ש... כי יכול להיות שבת הזו כבר הייתה כותבת שיר אחר, לא? לילה יותר קל.
אני לא יודע, אני מזדהה עם הרעיון הזה שהוא למעשה זה הרעיון הטקסטואלי של דודו.
כן.
כי הוא הביא חלק ניכר מהטקסט ואני השלמתי. ואני יכול להזדהות עם זה, זה לא זר לי כל הסיפור הזה. ואני שמח שזה לא שיר אהבה רגיל, אני אוהב אותך, ואפרת, ולמה לא באת, וככה, אתה יודע, זה לא שיר כזה, זה שיר על קושי. יש לו כוח ומסתורים, לדודו.
בכלל, הכוח והמסתורים של דודו, אולי הכרת אותו בעבר, אבל גילית אותו גם במופע מצליח ומדובר שלך בברבי תל אביב, נכון? במסגרת יום הולדת 70 שלך, פחות או יותר. ואז החלטתם שיש שיר חדש, שעובדים על משהו חדש, כשהוא התארח במופע?
זה לא כל כך החלטנו, הוא פשוט שלח לי שיר, מה אתה רוצה להשאיר אותו? אתה יודע, לפעמים גם אני כותב שירים.
כן.
לפעמים אני כותב שיר ואני אומר, זה יכול להיות מתאים בול לגידי לשיר את זה, או לזמרת, אתה יודע.
כן.
יש כזה דבר, שאתה אומר, זה מתאים למישהו, אז זה מה שקרה שם אצל דודו. הוא יודע שזה מתאים לי, זה לא, אין פה עניינים אחרים.
טוב, ואז בעצם הקהל שיגיע למופע הבא שלך בברבי תל אביב, שיהיה בתחילת ספטמבר, יוכל לשמוע גם את השיר החדש, נכון? במסגרת המופע עולה ארצ'יק 70 נקודה רוק.
אני מקווה שזה, מה שאמרת זה נכון לגבי השיר החדש, שהוא יקרה בספטמבר. אתה יודע, כל כך הרבה שירים יהיו עד אז.
לא, אבל אלון, כרגע אמרנו שהשיר משמיע, הרדיו משמיע אותו 400 פעם. אז תן לנו אותו גם בהופעה. תגיד, זה נהיה קל או קשה יותר עם הגיל אחרי כל כך הרבה שנים, שאתה בין חבורה מאוד מכובדת במוזיקה הישראלית שמצליחים לא רק לשרוד ולהתבגר בכבוד, אלא גם, תודה לאל, להמשיך להתפרנס ממוזיקה. זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט. קל או קשה יותר ככל שהשנים עוברות?
תשמע, זה בטוח יותר קשה, זה לא יותר קל. כי אתה עושה את אותם דברים, ואתה יודע, הגוף שלך כאילו לא חזק כמו שהיה בגיל 30. אבל חס וחלילה שאני אתלונן על העבודה שלי.
ברור.
אתה יודע, יכולתי להיות, אם הייתי עכשיו, נגיד, עובד במחיר פחם, הייתי מפסיק לעבוד כבר לפני 5 שנים, לדעתי, לא 10.
כן.
כי עבודה היה שם הרבה יותר קשה. וסך הכל, אתה יודע, אני שר, מזמר לי, ומנגן גיטרה, ויש לי להקה פגז, והקהל מכיר את השירים שלי ואוהב, מאחל לי יום הולדת שמח שיש לי יום הולדת. אז על מה אני יכול בדיוק להתלונן, אתה יודע, זה לדעתי החיים שלי פרש.
מה אכפת לך? החיים שלך טוטים. אלון עולה ארצ'יק, מה אכפת לי? שיר חדש כתבת אחד עם דודו טסה, שגם הלחין, איבד והפיק מוזיקלית, ואנחנו סוחבים בכיף שלנו עם השיר הזה עד לסוף התוכנית. תודה אלון עולה ארצ'יק.
תודה, ותבואו ב-5 לספטמבר לברבי.
ברבי תל אביב, עורכים שם במופע, יוני רכטר, מזי כהן, גיא מזיג, גל תורן, ואולי עוד ועוד אנשים. תודה לנו לארצ'יק, שבת שלום.
תודה רבה.
אז נגיד תודה בהזדמנות הזו, לא רק לאלון ולארצ'יק על השיר היפה והחדש, אלא לתימור טל על עריכת התוכנית, בהפקה ציפי ברב ואורית שולץ, יובל יסוד, טכנאי השידור, תודה לתמר סלוק, ושיהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים וערב טוב. אני עומר בן רובי, אני אחזור לכאן אל האולפן הזה, אם ירצה השם, אבל בלי נדר, בחמישי הבא בשש בערב. אז אני כבר פחות אומר ובאות מחשבות עפות צונאמי בים כשאני אחר, אחר ועליי אני מבטר אז דבר כבר לא משתחרר אני כבר לא שם Bet ze, aber lach bat ni.